שלום לכולם, אנחנו לומדים היום על מזל דגים, חודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, והשאלה היא למה מרבים בשמחה בחודש אדר? כי מי שמכיר בני מזל דגים הם בדרך כלל די כבדים. אז הם לא, מה פה העניין של השמחה? דווקא הם די משביתי שמחות הרבה פעמים, ואלה מהם שהם שמחים, אם אתם מכירים את המסכה, את הסיפור של הליצן, יש שיר כזה, על הליצן שהמסכה שלו צוחקת, אבל הפנים שלו מאחורי המסכה עצובים. מה היא בעצם הנוסחה, מהו הסוד של מזל דגים, שבעצם מצד אחד הוא יכול להיות מזל כל כך כבד, מצד שני אין חג יותר שמח מפורים, ולא רק שהוא כל כך שמח, אם ביאת המשיח כל החגים יתבטלו, היו חגים של ביאת המשיח, אבל פורים לא מתבטל, פורים ממשיך לנצח, ולא רק זה, למה לא כל יום פורים? כל יום יהיה פורים. אז מה העניין של פורים פה, ומה העניין של השמחה שיש כאן? אז נתחיל בהבנה של כדרכנו, מה מהותו של המזל, על פי אותם מעגלים, מחזוריות, של כוחות שהיקום בנוי מהם, וספר היצירה בעצם מלמד אותנו שכל היקום הוא מחזוריות של גלגלים של כוחות מסוימים, שבעצם זה אותם כוחות ראשוניים, אבל מכיוון שלכל מעגל יש את המחזוריות שלו, אנחנו נראה את מה שנקרא את הרבגוניות, שהרבגוניות היא בעצם צירופים שונים של אותם כוחות ראשוניים בסיסים. אולי אפשר לקרוא להם בשמות שונים, אבל זה אותם כוחות. והנה אנחנו מסתכלים על הטבלה הראשונה, שהיא בעצם בהשראת ספר היצירה, שמלמד אותנו על הכוחות שמאחורי גלגל המזלות. אז יש לנו בעצם כל שנה ארבע עונות, וארבעת העונות האלה הן כנגד ארבע אותיות בשם השם, י' כנגד האביב, ה' כנגד הקיץ, ו' זה הסתיו, וה' אחרונה החורף. אוקיי? עכשיו, כל אחת מהאותיות האלה הם גם ספירה, גם כוח רוחני עליון, אז ה' זה חוכמה, והיסוד שלה זה אש. וראה איזה פלא, כשחודש שהאביב מתחיל עם מזל תלה, שהוא מזל אש. ובינה, ה' העליונה, זה הקיץ, היסוד הוא מים, כי חפץ חסד הוא. וכאן, הוא רואה איזה פלא, המזל הראשון בקיץ הוא מזל סרטן, שיא הרגישות, מים. מזל מים. הסתיו, שזה כנגד זרנפין, יסוד האוויר, שזה האינטלקט וכו' וכו', וראה איזה פלא, בסתיו המזל הראשון הוא מזל מוזניים, שהוא מזל אוויר, כולו במגדלים פוחים באוויר, של מחשבות ורעיונות וכן הלאה. ובאים אל החורף, המזל שלנו נמצא בחורף, שזה ספירת מלכות, האפר, הרצון לקבל, ולכן החורף נפתח עם מזל גדי, שהוא מזל אפר, כבד, חולה במה שנקרא באמביציה של שליטה וכן הלאה, הנה הוא מזל גדי. אבל כמו שאנחנו שמנו לב, במהות, בליבה, כל שלושת מזלות החורף הם אפר, הם עניין הרצון לקבל. ומכיוון שהם, זו העונה האחרונה, שמסיימת, חותמת את גלגל השנה, שהיא הכי רחוקה ממקור האנרגיה, שזה האביב, שזה התלה, שהתלה קופץ בראש עם האש שלו והאנרגיות הבלתי נדלות שלו, שלושת המזלות של החורף הם אפר רעב, גם הגדי, גם הדלי, גם הדגים. כל אחד מהם מחצין, מבטא את הרב שלו בצורה אחרת, אבל שלושתם צריכים יציבות, שליטה עצמית, ובכלל הם כמו אדמה, אדמה אחרי הקיץ, שצמאה לקבל את הגשם. ולכן שלושת המזלות גם הגדי, גם הדלי וגם הדגים, שלושה ממזלות מאוד מאוד צמאים ורעבים להישגיות, למשהו שייתן להם איזושהי נחמה לרעב הביטינג נגמר שלהם. שלהם. אז אצל הגדי זה מתבטא ברדיפה חומרית, ואם הוא מצליח להתקן אז הרדיפה אחרי החוכמה. הדלי זו הרדיפה אחרי הצדק העולמי והחברה והחברתיות והאינפורמציה והידע וכן הלאה, ואצל הדגים שהם האחרונים שבחורף, כלומר האחרונים בגלגל המזלות, הם הסיום. סיום, יש לנו בעצם למה מי שנכנס אדר מרבית משמחה, אנחנו מסיבת סיום. השאלה עכשיו, האם יש לנו מה לחגוג? האם יש לנו מה לחגוג? איזה שנה עברה עלינו? ולכן פה יש שאלה, כמה אנחנו מלאים? כמה אנחנו מלאים? ומה שיקבע את זה, זה כמה דברים, ואנחנו נראה בעצם את ה... נראה את זה במהות של מזל דגים. אז מזל דגים זה בעצם במהות, בליבה, זה אפר, ולכן הרעב האדיר שלהם לאינפורמציה, לחברתיות, לרגש, לחמלה, לחום, לאהבה מצד אחד, ובצורה אינטנסיבית, הרעב שלהם לפרטיות, להיות כמו דגים נסתרים מן העין, מאוד מאוד אינטנסיבי אצל הדגים, מים זה רגישות, וברגע שזה מחובר עם המלכות, אז זה סופר רגישות, סופר רגישות, סופר רגישות, זה יכול מצד אחד להתבטא, רגישות מים זה גם נתינה, ברגישות על לאנשים אחרים, ולהיות אלה שהם האחות הרחמנייה, המטפל, המטפל, זה יכול להיות מטפל אלטרנטיבי, שנותן הרבה חמלה, הרבה אהבה, הרבה חיבוק, הפסיכולוג, כל אותם אנשים שהם פה כדי לטפל, כדי לאזן, קו אמצעי, הם רגישים לחוסר איזון, לחוסר צדק, לאזן את זה, לעזור לאנשים, להיות שם בשביל אנשים, הם ממש כמשימת חיים. זה צד אחד של מזל דגים. אבל פה הזוהר מלמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. על עצמנו, לא רק על מזל דגים, אבל בעיקר על מזל דגים. במאמר האותיות של רבי מנון הסבא, בהקדמת ספר הזוהר, אנחנו לומדים שם על שתי האותיות המיוחדות ג' וד'. המילה דגים באה מהמילה דג, ודג, דג זה ד' זה 4, ג' זה 3, ביחד 7, מספר מזל. דגים מסמלים מזל מהרבה תרבויות, וגם השמירה מעין הרע, מכיוון שאין הברכה שורה למה שסמוי מן העין, והדגים תמיד מתחבים להם בקרקעית, מאחורי איזה סלע, מאחורי האצות, בעומק, שאתה לא יכול לראות אותם, ולכן הם סמל של ברכה, כי הם סמויים מן העין. אוקיי? אז מה אנחנו פה יכולים להבין מהמילה דג? יש פה משהו עוד יותר עמוק, וזה משהו שחשוב מאוד לזכור. במאמר האותיות של רבי נון הסבא, כשהוא מדבר על הגימל והדלת, הוא אומר לא לחינם הגימל בא לפני הדלת. הצירוף הזה של גימל דלת מסמל מזל טוב, שפע, שפע ועונג. אוקיי? זה בעצם הכוח של הדגים, ואנחנו רואים את זה בצירוף, אומר הזוהר גימל דלת, גומל דלים. מה העניין של גומל דלים? מסביר לנו פה הזוהר שכאשר הכלי, ומזל דגים זה כלי, כשאנחנו מגיעים למזל דגים אנחנו כלי, אנחנו הכלי של הסיום של כל השנה, זה התחתית, הכלי, זה המלכות של המלכות של כל השנה כולה. אז יש פה כלי, האם אנחנו באנו לעולם כדי להיות כלי? ברור, נבראנו להיות כלי, נבראנו להיות כלי, וכדברי הרמח"ל, נבראנו כדי לקבל את כל העונג והשפע שבורא עולם רוצה לחלק. ולכן, נבראנו ככלי. ואנחנו יכולים לראות את זה, כשאנחנו מסתכלים על הצירוף של החודש, היי, היי, וו יוד, שנייה, יש לנו פה טעות, אנחנו לא בדר בית, אז כשאנחנו רואים את צירוף החודש, היי, היי, וו יוד, והצירוף הזה כבר מראה על כלי, מכיוון שבשם השם יוד קי וו קי, היוד והוו הם אותיות זכריות, מה זה זכרי? יוזם ונותן, והאותיות היי הן הנקביות, פסיבי ומקבל. פה אנחנו רואים שהצירוף החודש מתחיל עם פעמיים היי, מה זה אומר? פסיבי ומקבל, אוקיי? זה אומר מצד אחד, שמישהו שהוא פסיבי ומקבל, וזה אפשר לראות הרבה פעמים אצל בני מזל דגים, אז הוא בעצם קורבן נצחי, יש כאלה שאומרים, הפח זבל של כל גלגל המזלות, כי הוא אחרון למטה, הכל יורד אליו, ומה שמצטבר אצלו. מכאן הפסיביות, מכאן תחושת הקורבנות, הנרדפות, המסכנות, שאפשר הרבה בני מזל דגים, יכולים למצוא את המקום הזה שלהם, בסוג הזה של הפסיביות. אבל מה? פה מסביר לו, נחזור שוב לאותו מאמר של הזוהר, שזה גומל דלים. מה זה אומר גומל דלים? כאשר אצל האדם, הכלי, הוא יודע שיש רק אחד שגומל דלים, בורא עולם. ובכוח האמונה השלמה, הוא יודע, וזה הסגולה של מזל דגים, בכוח האמונה השלמה הוא יודע שהוא הדל שאמור לקבל את השפע מלמעלה, וכל מהותו זה אני פה כדי לקבל את השפע הזה, ולכן יש בו ענווה. ומשה זין באדר, והאיש משה ענה מכל האיש על פני האדמה. הכוח הזה של הענווה של משה בעצם הפך אותו לכלי להביא לעולם את המקור הכי גדול ביקום של שפע ועונג, התורה הקדושה. התורה הקדושה היא זאת שמלמדת אותנו, מכוונת אותנו, איך להתחבר למשיכת השפע העליון ברמה הגבוהה ביותר. אוקיי? אז זה בעצם הכוח של הדגים, של גומל דלים, ג' ד', גומל דלים. אבל מה קורה אם האדם אין בו ענווה, אין בו הבנה שהוא כלי פשוט לעונג ולשפע של בעולם, ולכן הוא מקבל את העונג והשפע כי זוהי מטרתו, זו מטרת חייו, והוא מקבל את זה על מנת להשפיע לזולתו. זה בעצם כל הסיפור של מזל דגים, של החמלה והאהבה והנתינה והאכפתיות והרגישות לזולת. אבל מה קורה אם כל זה מתהפך? במזל דגים, או כל אדם, עסוק וממוקד רק במה אני מקבל. בכל אופן, יש פה שני הים. בכל אופן, אנחנו בסוף, בעונה האחרונה, בחורף, בחודש האחרון. שוב, זה כאילו שני הים צצים לנו שוב. אנחנו בתחתית, בסיום. פה אומר ספר הזוהר, ברגע שזה מתהפך מגומל דלים לדל גאה, כלומר אותו אחד, לא רק שהוא דל, לא רק שהוא ריק, לא רק שאין לו, לא רק שהוא קורבן, לא רק שהוא חסר, הוא עוד גאה על זה, יש לו גאווה על זה, והוא לא מוכן לקבל מאף אחד, לא עזרה מאדם אחר, לא עזרה מבורא עולם, לא את השפע, זה נקרא דל גאה. ודל גאה זה כבר כללה קשה מאוד. כי אז זה מישהו שבעצם הקורבנות והמסכנות והדיכאון מרוקנים אותו, ואז אנחנו רואים בני מזל דגים שהם כל כך חלשים נפשית, שהם נתונים לכל מחלות ההתמכרות. התמכרות לאלכוהול, לסמים, למין, למראה שחורה, לכעס, לשנאה, לרחמים עצמיים, לדיכאון, כל הדברים האלה, וזה גם נמצא אצל מזל דגים, כי זה דל גאה, כי מה, אני, 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 ועוד יותר גרוע. עכשיו אם שמים לב, לא רק הגימל משחקת פה, והגימל היא בעצם כוכב צדק, וכוכב צדק זה שפע. כוכב צדק זה עונג. כוכב צדק זה כיף. שהמליך עוד גימל וקשר לו כתר וצר בו צדק בעולם יום שני בשנה ועין שמאל בנפש. ספר יצירה, כותב לנו הרבד, רוצה לומר שאלה עוד ג' להיות ראש בכוח כתר עליון בחוכמה, ושם בו כוח שלום מכוח החסד, וסיגל בו על החסד, ויושר וצדק וענווה, ומעשים טובים ושם טוב, ובעל דין של חסד, ואנשי שם ונאמן, וחוכמת התורה, חוכמה, רעב לחוכמת התורה, שלמר בתורת חסד על לשונה, ולא סתם תורה חסד, אוקיי? ומסע ומתן, והצלחה בכל עסק ורווח ואושר כאילו הכסף, ותקווה טובה של חסד, והחדווה, והנישואין, ומורה על הריון, וכוח סוד הגלגול והבנים המצליחים, ולא השלום והשלווה והביטחון מכל פחד, ועוזר בחסדו ואוהב הנאמנים, ויישובים טובים וכן הלאה. הבנתם את הרעיון? זה, הוא ממש פה נכנס לתקשור, שזה כוכב צדק, זה שפע וטוב ועונג, אבל ברגע אומר הזוהר, שהגימל זה מתהפך מגומל דלים, ומהענווה וההכרה שאנחנו סך הכל באנו פה כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. ואיך אנחנו עושים נחת רוח? כאשר אנחנו נמצאים פה עבור הזולת, וכאשר בלי חשבון, נתינה ואהבה בלי חשבון, בלי דין, רק בחמלה, רק בהכלה, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו פה כדי לקבל את השפע האלוקי, להתמלל בו, כי לכך נבראנו, בלי להתווכח, בלי להתווכח. כאשר המילוי הזה נמצא, כשהאמונה הזאת נמצאת, והשקט הזה נמצא, ויש פה, אנחנו נותנים לבורא עולם לגמול אנו הדלים, לגמול איתנו חסד וטוב. אז אנחנו יכולים לחוות את השמחה האמיתית, שמחה שבאה מתוך הענווה ומתוך האמונה. רק כשיש ענווה אמיתית ואמונה שלמה, אפשר להיות בשמחה אמיתית ושלמה. רק אז. וזה הסיפור של הגימל ושל הגומל דלים. אבל אם זה מתהפך לדל גאה, כלומר, יש פה, אנחנו עכשיו עוברים אל הקוף. אתם רואים, מזל דגים, זה עוד קוף. ועוד קוף, יש לה מוניטין לא כל כך טוב, כי מה זה קוף? הקוף הוא זה שמחכה את האדם. הוא קוף, הוא כלום, אבל הוא עושה את עצמו כאילו בן אדם. לכן אנחנו רואים את הדל גאה, שהוא מתחזה, מתחפש להיות הצדיק. כוכב צדק, הוא הצדיק. הוא גאה בזה שאין לו כלום, הוא גאה בזה שאין לו לא שמחה ולא עונג, ולא מילוי, והוא קורבן, ואין לו משל, והוא לא השיג שום דבר וכו', ועוד יש לו רגשות דתיים מאוד חזקים הזה. זהו בעצם הקוף כקוף בבני אדם, שאם נשים לב מה שקורה שם, אומר הזוהר, דל גאה, השפע לא זורם. הדל שם את עצמו לפני. למה גאה משון גאות? בעברית גאה זה גאות. ברגע שיש בו גאות של עצמו, של החוכמה שלו והדיכאון שלו ותחושת הקורבנות שלו, וזה שהוא צודק וכל הדברים האלה, זה גואה בתוכו, מה שאומרים באנגלית, הוא מלא עם עצמו, אז אין מקום לבורא למלא אותו. ואז השפע נהיה פשע, והעונג נהיה נגע. וזה הצד השלילי של מזל דגים. ואז אין פה שמחה, יש פה כדרות, יש פה, אם אפשר להגיד, הסיפור של הליצן, זה אותם אנשים שכל הזמן משחקים אותה, עליצים, עליזים, שמחים, אבל בפנים הם מסתירים. במזל דגים צריכים כל הזמן להסתיר את מה שיש, מאותו מקום, ומאותו מקום שיכול להיות של הדל גאה. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים אנשי דת, או אנשי צדק, שרודפים את הצדק, אידיאולוגים גדולים, שהם מדברים, ואנחנו רואים את זה היום הרבה מאוד, אנשים שמדברים כאילו בהתחזות, אנחנו כל כך ליברליים ואוהבים את האדם, וכל כך בעד שוויון ונתינה ואכפתיות וכו', וממש לא מתכוונים לזה. למה? כי בהתנהגות שלהם הם בגאווה עצומה, הם רואים רק את האינטרסים שלהם. אפשר לראות את זה אנשי דת לאורך הדורות, שהם גאים בזה, שאין לי שום דבר. אברהם אבינו היה גאה בעוני שלו, הוא עבד קשה ונהיה עשיר. אותו דבר יצחק, אותו דבר יעקב. יעקב התגאה בעוני שלו, הוא עבד קשה אצל לבן וסבל מרורים עד שהוא נהיה אדם עשיר. הם לא ישבו בשקט בקורבנות שלהם. אנחנו כאלה צדיקים עשוקים וגזולים, מדוקאים. לא, הם עבדו קשה. אותם, ולכן אנחנו רואים באלפי שנים האחרונות שהיו כל מיני אנשי דת שהצהירו על הנבטנות שלהם, צדיקות שלהם, וכמה הם לא צריכים לא כסף ולא זהב וכן הלאה, ולא זוגיות וכל מיני דברים מסוג הזה, כי מה פתאום, מין וכסף זה דברים טמאים. השפע נהיה פשע, והעונג נהיה נגע, והדל נהיה דל גאה, והוא מלא עם עצמו ואין מקום לשפע של הבורא. ברור שיש שם פשע, ברור שיהיו שם שחיתות, ויהיו שם נגעים, ויהיו שם, וזה תמיד יתפוצץ, שככל שאדם עושה את עצמו יותר צדיק, כך בסופו של דבר הוא יותר צדקני, כך הוא פושע יותר גדול, והשחיתות שמה, כי ההתמכרות, מה זה התמכרות? מתוך הניסיון שלי, אנשים שמתרוקנים מאנרגיה אלוקית, משפע ומעונג, הם הקורבנות של ההתמכרויות. כולנו יודעים, כשאנחנו מרוקנים, ההתמכרויות שלנו שולטות בנו. כשאנחנו מלאים בשמחה, בשפע, באהבה, בנתינה, באנרגיה רוחנית עצומה, בתקווה, בידיעה שלי העונג ולי השפע, כי מגיע לי, כי בורא עולם מחלק את זה איתי, ואני שמח בזה ואני חוגג את זה, כי כך בורא עולם רוצה אותי. אז ההתמכרויות שלנו לא מסוגלות, כן, לכל בן אדם בן אדם בלי התמכרויות, אבל זה לא מזיז לנו, זה לא מפעיל אותנו, זה לא שולט בנו, זה לא מנהל אותנו. אבל כשאנחנו מתרוקנים, ואנחנו רעבים וצמאים מבחינה אנרגטית, ההתמכרויות מתחילות להתגבר עלינו. וזה מאוד פשוט, שאנחנו רואים שההתמכרויות גוברות, ברור שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו. אז זה בעצם מה שקורה, ופה הסכנה הגדולה של מזל דגים. הרתקוף שמסמלת את הקוף שמתחזה. אפשר הרי להלביש קוף בבגדים צנועים, להניח לו תפילין, להושיב אותו ליד גמרא, ואז הוא יכול לראות מה זה צדיק גדול, והוא אוכל רק, מה כבר קוף אוכל? הוא אוכל קצת פירות וחסה, והוא לא צריך יותר. הוא לא צריך מותרות, אבל הוא קוף. והוא קוף נשאר קוף. הוא לא יכול להתעלות. ולכן הסיפור פה מאוד, מאוד ברור באופן כולל על העניין של מזל דגים. עוד עניין שמזל דגים מסמל את הברכה ואת השפע, מבין 12 השבטים, יוסף הוא המרכבה של מזל דגים. ומכיוון שאין, הרי יוסף, אין לנו שבט יוסף, מיוסף יצאו מנשה ואפריים. מנשה ואפריים, מדוע? כי אדר א' אדר ב'. אבל עדיין יוסף מסמל את השפע, את ההצלחה, מתוך הענבה. גם כשיוסף, שרואה את עצמו כמיועד למלוכה, גם כשהוא עבד בבית פוטיפר, הוא לא מאבד את צלם אנוש, הוא לא מאבד את התקווה, והוא עושה את מלאכתו נאמנה כעבד נאמן. אם זה איפה שבורא עולם שם אותי, אני אעשה את זה בצורה הכי טובה. לכן יוסף מצליח לעלות לגדולה, ללא טרוניה, ללא תחושת קורבנות, ללא האשמה, ללא אשמה, ללא כעסים, ללא התמכרות לדיכאון, הוא פשוט עושה את העבודה. ולכן יוסף הוא סמל של ההצלחה הגדולה הכלכלית, ובני מזל דגים יכולים, אם יש בהם אמונה, ואז האמביציה והרעב יכולים להפעיל אותם, ויש אמונה שלמה, הם יכולים להגיע להצלחה עצומה. הכרתי אנשים בני מזל דגים, שהם מצליחנים עצומים, בזכות מה? גם בזכות האמונה וגם בזכות הענווה, ובזכות הרגישות האינסופית, כאשר הרגישות הזאת מופנה אל הזולת, כדי לעזור לו, לשמש אותו, לשרת אותו, הזולת יעשה הכל לשלם לך כדי שתמשיך לעבוד עבורו. זה בעצם ההערה הגדולה שיש במזל דגים. יוסף, שהוא הסמל של שמירה והגנה מעין הרע, בן פורת יוסף, בן פורת לעין, העין, אוקיי? והברכה לבנים שלו, שוב, השפע שיעקב נותן, והמלאך הגואל אותי, זה מבראשית פרק ממחת, פסוק תת זין, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, איזה מנשה ואפרים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו. מה זה וידגו? אז הפרשנים מפרשים את זה, יתרבו וירבו ויהיו מלאים שפע בקרב הארץ. אוקיי? וזה ממשיך בפסוק כף, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. כלומר, הדגים הם סמל של ברכה, סמל של הברכה שסמויה מן העין, היכולת לשמור סוד, היכולת שלא להוציא עיניים, מתי שיש אמונה וענווה, ואז הברכה שופעת, שופעת בגדול. אוקיי, הבני יששכר, האדמו"ר רבי צבי למלך מדינוב, מוסיף בספר הנצחי שלו בני יששכר, בזוהר פרשת תרומה, במקרה, אנחנו רואים שפרשת תרומה תמיד מגיעה בתחילת מזל דגים, דף קוף ממחת בדפוס ישן עמוד בית, אשת חי להי רשימו ואת דילי היא אות היי. ומולה, כנגדה אשת זנונים, היי רשימה ואת דילה היא כהו גבנה דלי תקן מביא אחי ואת דילה קוף. יש אשת חי בקדושה ובתומה, מנגדה יש אשת זנונים. האות שקשורה לאשת חי זה אות ה' של מזל תלה, היא אשת חיל, היא השכינה, היא בעצם זאת שמגולמת במצה, האות ה' של הקדושה, שהיא לחם העוני, שוב, הכלי העני, הדל, שיכול לקבל את הגמילות חסדים של בורא עולם. אבל כנגדה, כל דבר, יש את מה שנגדו. כנגדה יש עוד קוף, ותשימו לב, אומר, שתי אותיות, קוף והי, זה שתי אותיות היחידות, באלף ואת העברי, שמסויות בעצם משתי אותיות. הי עשויה מדלת ויוד, וקוף עשויה מסוג של חצי קף וו. אוקיי? שתי אותיות שלא נוגעות זו מזו. למשל, שין, יש כאלה שכותבים שין, שלושה וווים, אבל הם מחוברים. האות מם, זה בעצם כף ויוד שמודבקת לה. אוקיי? הלמד זה כף וווו שמודבקת על ראשה. הרבה אותיות בנויות מאותיות אחרות, אבל תמיד האותיות האלה מחוברות זו לזו, נוגעות זו בזו. שתי אותיות שעשויות משני גופים, שני גופנים שונים, זה קוף ה. ה הראשונה של גלגל המזלות, מזל טלה, קוף היא האחרונה של גלגל המזלות, אדר, דגים. האות של הקוף מסמלת את אשת הזונים, כלומר אותה צריך לתקן, היא המלכות של הסטרא אחרא. וכאן כותב הרבה, הבני יששכר, וכל המוסיף גורע, כלומר אין מקום להרחיב את הדיבור בנושא הזה, מה שנקרא ראשון המקובלים אחרים, והמבין יבין. והנה, והנה יתרה מספר קוף על מספר ה' צדיק ה'. ההפרש בין הקוף לה' זה 95. מזה תתבונן מה שכתוב במגילה, מגילת אסתר, פרק ג' פסוק א', אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. המלך 95, המן 95. ממש אותו דבר. ישנה אשת חיל מולה אשת זרונים, ישנו המלך, מלך העולם, מלך מלכי המלכים, מולו המן, אגג המלכי, המן האגגי, המלך. וכל זה כדי להגביר את עצמו, מלך מלכי המלכים, עול על מלכות שמיים ועל ישראל בני מלכים. ונאות קופי המולכת באדר ואורתי בניסן, או כמו שנתגברה מלכות שמיים בחודש ניסן, בראשים הדור דילה אותי, ההתגברות, הסמל של ההתגברות של מלכות שמיים בחודש ניסן, ולכן הניסים הגלויים של מכת בכורות, קריאת ים סוף, כל הניסים הגלויים של חודש ניסן, זה אותי מלכות שמיים. אבל כנגדה, רצתה מלכותה דחייבתה, זאת אומרת כוח הקליפה והרשעה, להתגבר בחודש אדר על ידי הכוח שלה, שזה עוד קוף, כקוף בפני אדם, בפני אדם. על ידי זה גידל המלך, מי זה המלך? מלך מלכי המלכים, את המן. ומי זה המן? זה המלך, המן האגגי. והנה יד על כסיה, כסיה, מלחמה להשם במלך, שזה קוראים בפורים. פרשת המלך בפרשת זכור. יד על כסיה, כסיה, כס זה בגימטריה כף וסמך, כף זה 20, סמך 60, 80, יא, יוד והי, יוד זה 10, היי, 5, 80 ועוד 15, 95, כסיה. בתוך הסיפור של פרשת העמלק, פרשת זכור, יד על כסיה. מלחמה להשם בעמלק, וימחה את שמו מתחת השמיים. תמחה את זכר העמלק. מי זה העמלק? זו אותה מלכות הזנונים, אותו כוח הפוך לכוח של המלך, כוח של המן. המלך זה האמונה השלמה, המן זה מה שמביא באדם את הספק. המלך בגימטיה ספק. מה שברגע שיש לאדם ספקות על בורא עולם, זה פוסק את נשמת חייו, מנתק אותו מהשפע ומהעונג, ואז זה הסוף. לכן העבודה האמיתית זה להגביר את האמונה השלמה, האמונה של הלב, האמונה הפשוטה, האמונה של הדלות, של האמונה של משה רבינו, ענב מכל הישר פני האדמה. האמונה הזאת שהיא בעצם האמונה שניצחה את המן, שבני ישראל כמו דגים יצאו מתוך עצמם, מתנות לרעהו, איש משלוח מנות ומתנות איש לאביונים, ואז יכונן כיסא דוד, שזה גימטריה גם כן של 95 במהרה בימינו, אמן. פה נותן לנו הבני שכר עוד איזה סוד. בסוד רזי מלאך של חודש אדר, שמו אברכיאל, המלאך של הברכה, אברך, זה השורש של המלאך, אברכי אל. ויש תחתיו כ"ה מלאכים, כולם שמותיהם מורים לטובה. נראה לי שהמלאך הזה בגימטריה סדר. דבאדר, כלומר בחודש אדר, התחילו ניסים נסתרים מלובשים בטבע, שהנהגה מסודרת מששת ימי בראשית, מה שאין כניסים נגלים בסידוד המערכה. כלומר, כאשר הולכים על המים זה להחליף את הטבע, כאשר עשר המכות היו זה להחליף את הטבע, עמוד האש ועמוד הענן, המן מן השמיים, המים מן הסלע, זה לא כדרך הטבע, אוקיי? אבל חודש אדר עובד כדרך הטבע, אבל כסדר מה שנקרא. הוא עובד לפי הסדר, אין פה ניסים גלויים. אבל בוא נסתכל, מה הייתה המטרה של כל הניסים? למען יאמינו בך ובהשם. כלומר, כל המטרה של הניסים זה שתהיה אמונה. מה אנחנו רואים אבל, האם בני ישראל עם כל הניסים הצליחו להגיע לאמונה שלמה? זה לא מה שעשה את זה. כלומר, אם אנחנו אותם בינינו שמחכים שיקרו ניסים עצומים כדי שתהיה בנו אמונה, לא, זה לא עוזר. בני ישראל המשיכו, היו כאלה שתמיד, שמה שנקרא, אין בעל הנס מכיר בניסו, הם לא היו מסוגלים להכיר תודה על הנס הגדול שהם חיו בו. עשר מכות, לראות את האימפריה המצרית קורסת להם מול העיניים, להיות מסוגלים ללכת על הים ולראות את מצרים טובעים, מעמד הר סיני, זה ממש ניסים שמעבר לטבע. ואחרי זה עשינו את העגל. מוסר השכל, ניסים גדולים זה לא הדברים שבאמת משיגים את הניצחון ואת המילוי האמיתי. דווקא הניסים שבהם האדם נס ומתנוסס מעל הטבע שלו, של הנוחיות, של פחדים, של תאוות, של חששות, של ספקות, ואדם מתחבר באמונה שלמה, זאת אומרת, ממש במחויבות עצומה, אז הניסים קורים בדרך הטבע. רק האדם שזוכה מסוגל לראות שבעצם הסיכוי שהניסים האלה יקרו הוא אפסי. והרבה אנשים רואים את זה בחיים, זוכים לראות בחיים, בחיים שלהם, דברים שקורים להם ולהגיד, הרי ברור שזה נס עצום וגדול, כי הסטטיסטיקה אומרת שזה בלתי אפשרי. לא היו פה לא עננים שיוצאים מהם ברקים, לא הייתה אש שיצאה מהשמיים, לא היו קולות שאפשר היה לראות. לא, הכל הסתדר כמו בפורים בדרך הטבע. עם ישראל צם, נותן משלוח מנות, איש לרעהו, מתנות לאביונים, עושים את העבודה, צמים 72 שעות, הופכים להיות כלי של אמונה, ואז בלילה הוא נדדה שנת המלך, במקרה. ובמקרה שהמלך מתעורר, הוא רוצה לקרוא, ואיזה ספר הוא לוקח? ספר זיכרונות. ובספר באיזה דף הוא פותח, שעשר שנים קודם, משהו כזה, מרדכי יהודי הציל את חייו של המלך. ופתאום נכנס למלך ג'וק בראש, מה? בן אדם שמציל את חיי המלך, והוא נאמן למלך ולכתר, צריכים לתת לו איזה גמול, גומל דלים. איך גמלנו לו? כלום. איך אפשר לגמול לו? וצריך, אני צריך עכשיו סיור מוחות, מי בחצר? המן? הוא בא עם גזר דין מוות למרדכי, שהמלך צריך לחתום על הגזר דין מוות. בוא 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 אמן, אתה בן אדם חכם, בוא שב איתי ביחד. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אופסה. המן שכנראה לא נכן בענווה יתרה. מי האדם שהמלך חפץ בעיקרו? כמובן שזה אני. או, ההיבריס מגיע, שהכוח המשחית, משחית את האדם עד ההשחתה המוחלטת, הוא כבר לא אומר או לא רואה, לכן בעל הנס שלא רואה את ניסו זה בגלל הגאווה, אותו דל גאה. המן לא רואה. ייקחו את הסוס של המלך, ילבישו אותו, את הבגדים של המלך, את גלימת המלך, יחזיק את שרביט המלך בידו, ויושם כתר מלכות על ראשו. ומבחירי הממלכה יסתובבו איתו בעיר על הסוס של המלך, ויכריזו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. והמלך אומר, ידעתי המן שאתה חכם כל כך, לך תעשה את זה למרדכי היהודי, תיזהר לך, שלא תפיל דבר ממה שאמרת. המן נדחף אבל וחפוי ראש לביתו, כל העיר שושן צוחקת עליו. ואז אסתר באה למלך, מזמינה את המן למשתה. שוב יש לנו פה סיפור. הכל במקרה. מה בקשתך אסתר המלכה? מה ינתן לך? לא, בפעם הבאה, במשתה הבאה. ואז מזמינה את המן. המן חושב, אין חשובים ממני. המלכה אסתר הגדולה שכל העולם מריץ אותה. מזמינה את המלך לבעלה לבד? לא, איתי המן. ושהגאווה עולה, אתה לא רואה שאתה עמוק עמוק בנפילה כבר. וכשהמלך קם בחמתו לגינת המלך, והמן קופץ למיטה של המלכה להתחנן, המלך נכנס, גם את המלכה שבבית, פתאום המלך תופס, מה שהמן חשב, כל זה לעצמו, תלו על העץ. הסיפור הוא כל כך פשוט, שאתה מנסה לחקות את הקדושה, אבל יש פה גאווה, ויש פה טומאה, אתה בעצם בסופו של דבר מפיל את עצמך, ושאדם יש בו ענווה, ודלות, כלומר אני יודע שאני דל, אני כלי לקבל את השפע של בורא עולם. אז הניסים יראו, אז אפשר לראות, יש מקום לניסים להיכנס. ואז הדברים הכי בלתי אפשריים יכולים לקרות, כי פשוט בורא עולם מזיז אותם. בצורה שהוא רוצה להזיז אותם. והדברים קורים הכי טוב שיכול להיות. ולכן אפשר להבין מה שהגמרא אומרת, ריש פרק ב' במסכת יום טוב, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטה בהן אדר, שנאמר תהילים צדיק ג' פסוק ד', אדיר במרום אדוני, עד כאן. מה הקשר? באיזה? אין כאן דבר עץ אדר. אלא מה אומר לנו פה הבני שכר? כאשר האדם נוטע בנכסיו ובעסקיו, את האמונה התמימה, את השלמות של האמונה, את הענווה וההבנה שכל מה שיצליח, יצליח מלמעלה, ואני צריך רק לתת לזה את המקום להיות כלי לאותה הצלחה, לאותו שפע ולאותו עונג. ואז זה לטעת אדר בנכס. שיהיה לנו חג שמח, של פורים שמח, כל החודש יהיה בשמחה עצומה. מדוע, מתי יש מקום לשמחה? רק אנשים עם ענווה יכולים להיות באמת שמחים. אנשים עם גאווה קשה להם להיות שמחים. כי אז יש להם טענות ויש להם כעסים, וזה שני צדדים של מזל דגים, שני הדגים שמסתכלים כל אחד לכיוון אחר. עוד דבר, בחודש הקרוב, כמו שדיברנו על זה בעבר, חודש אדר, תשפ"ג, יהיה גם חודש מיוחד, מכיוון שיקרו בו דברים מיוחדים, העולם כולו מתחיל מעגל חדש של השפעה. בפעם הקודמת שהתחיל כזה מעגל, זה היה, העולם התחיל לעבור מאימפריות לדמוקרטיות. המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, וכן הלאה, עד שלאט לאט, במשך המהלך של המחזור האחרון של כוכב פלוטו, לאט לאט הדמוקרטיות וקואליציות של דמוקרטיות השתלטו על העולם והפכו להיות הכוח הכי חזק, שהכוח שלפני כן היה אימפריות ענק ברובם אכזריות ותאוותניות ששלטו בקורות המין האנושי. אנחנו עכשיו מתחילים מעגל חדש, מחזור חדש, של כל הנושא של חברה אנושית, של דמוקרטיה, של חופש, של גאולה, של שוויוניות, של גישה לידע, לחוכמה, ושל מניפולציות של ההמונים. כל זה הולך להיכנס למחזור חדש, וזה הולך לקרות, ההתחלה של התהליך הולך לקרות בחודש הקרוב, באדר הקרוב, ואנחנו נראה פה בגלל זה דברים שלא ראינו בעבר. כל העניין של החברה האנושית לאט לאט הולכת להגדיר את עצמה מחדש, כמו שלא ראינו בעבר. ואז יעברו כמה שנים, נסתכל אחורה ונגיד, וואו, איפה היינו? זה כמו שאנחנו מסתכלים היום אחורה, למאות שלפני המאה ה-19, מלחמת העולם הראשונה, שהכל היו אימפריות וכולי, והכל הצולה, ואנשים שנולדו עם הכפית כסף בפה, והיה להם, ובעל המאה היה בעל הדעה, וזה היה תמיד דבר בירושה, ללא שוויוניות אמיתית. זה צף לפני השטח במחזור האחרון, ועכשיו זה הולך לעבור מהלך, וכולנו נרוויח מזה. אז זה עוד סיבה לשמחה, שהכל טוב, הכל יהיה טוב, לא צריך לדאוג, צריך להיות רק באמונה שלמה, לטעת אדר במחסנו, ואז אנחנו נראה פריחה בכל דבר. את זה אנחנו רואים גם עם כוכב צדק, שהמהות של כוכב צדק, כמו שקראנו קודם, זה שמחה ושפע ויצירתיות, כי הגומל דלים מאפשר את זה. זה צמיחה רוחנית ורוחב אופקים, וניסים והתעלות מעל הגבולות, ממקום של שמחה, ממקום של אהבה, ממקום של גומל דלים. מתוך הענה בכוח, הפסוק השני, קופריש עין סינטט נון, לקרוע את השטן, היחיד שהוא ממש, יש לו מובן, יש בו את העוצמה הגדולה הזאת, של להתעלות על כל השלליות, ולכן כוכב צדק, מושל גם בחודש כסלו חנוכה, וגם בחודש אדר פורים, ששני החגים האלה, הם בעצם, יש להם מעלה עצומה על פסח ושבועות וסוכות וראש השנה, כי כל יתר החגים ניתנו לנו במתנה, כדי שנוכל לעשות את העבודה. אז הם ניתנו לנו בחסד. לעומת זה, חנוכה ופורים, אלו הם חגים שאנחנו בראנו מכוח עצמנו. ולכן, עם ביאת המשיח, הם לא ילכו לאיבוד, הם לא יעלמו. מדוע? אנחנו לא, זה חלק מההישג שלנו, כמין האנושי, שהצלחנו ליצור חגים בכוח עצמנו. ולכן, לצפות אחלה טוב, לחודש שמח, והשמחה, אם אין הרבה שמחה, ליצור שמחה, לעבוד על האמונה ועל הענווה, וזה כבר יוצר את השמחה. חודש טוב.
תודה רבה, חודש מבורך.
חודש טוב. חודש טוב.
חודש טוב, חודש מבורך.